רציתי שנראה את הלכות יום הכיפורים עצמו. הלכות כשלעצמם, כי יש לנו גם הלכות, דינים יסודיים מקוריים, ויש לנו גם מנהגים, יש לנו את התפילה. אז חילקנו את זה לשני שיעורים. שיעור ראשון, עכשיו נראה את כל הנושא של ההלכות עצמם, האיסורים, העינויים, חובת היום. ביום הכיפורים. בשיעור השני נראה יותר את ההתייחסות שלנו אל התפילה, הווידוי וכל מה שקשור לעניין הזה של ההתנהגות שלנו, התנהגות אישית, מה שנקרא, ביום הכיפורים. בספר ויקרא, בפרק כ"ג, ואני אתחיל מהחומש, כי זה בעצם מה שנותן לנו את הממד, מה בעצם זה יום הכיפורים. יש לנו את, בפרשת אמור, את הנושא של המועדות, כן? החגים, פרק כ"ג, מתחיל משבת, עובר לפסח, כן? אחר כך לספירת העומר, ואז אנחנו מגיעים בפסוק כ"ג, אומרת לנו התורה, בפרק כ"ג, פסוק כ"ג, וידבר אדוני אל משה לאמור, ודבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו וקרבתם משל אדוני. זאת אומרת, התורה מדברת איתנו על יום הזיכרון, ואומר יום זיכרון תרועה, שבתון, זיכרון תרועה. זה בעצם הבסיס של ראש השנה. ואז, ולכן הקראתי את הפסוקים האלה קודם, כי יש לנו פה איזושהי החרגה. כי אומרים לנו שיש לנו שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, זה בראשון לשביעי. פסוק כ"ו, פסוק כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם משל אדוני. זה מה שנותן את ההסבר, למה התחלתי את הפסוקים מראש השנה, ולא התחלתי מיום הכיפורים. כי הפסוק אומר, אך בעשור לחודש. מה זה אך? זאת אומרת, כשאני אומר אך, אך זה מיעוט. מה באתי למעט? הרי אם יש לי ראש השנה חג, ויש לי יום הכיפורים חג, מה זה אך? גם. לא אך מיעוט, כן? חוץ מראש השנה יש לי את זה. מה המיעוט פה ביום הכיפורים? זה מה שחשוב לראות, שהפסוק ממשיך ואומר, מקרא קודש יהיה לכם, ובדרך כלל מה זה מקרא קודש? חג, שבתון ואכילה או שתייה. אי אפשר להגיע למדרגה הרוחנית של קבלת החגים, בלי שיש לנו אכילה או שתייה. ורק במשפט אחד אני אומר, מה שיש לנו הרחבה במקומות אחרים, מה שמחזיק לנו את הנשמה בגוף, זה האוכל. בלי אוכל, הנשמה שלנו לא פה. זאת אומרת, הדבר המרכזי שאנחנו צריכים בו להדר, לדייק, לעשות אותו כמו שצריך, זה אוכל בחג, הגענו למדרגה רוחנית. יש לנו יום אחד, נקרא לזה במרכאות כפולות, חג אחד, שבו אך, בניגוד לכל השאר, בניגוד לראש השנה, בניגוד פסח, שבועות, שבניגוד לכל החגים, אך, מה קורה ביום הזה? מקרא קודש הוא יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם. יש יסוד של עינוי נפש. וזה דבר שהוא מחודש. והוא אומר, לא קיים בחגים אחרים. עכשיו רק, אולי טיפה אני אגיד את זה לפני שאני ממשיך, אני שומע לפעמים כל מיני ככה, לשם דיבורים, יום הכיפורים, קבוע וקיים תתקעד דורות לפני בריאת העולם. לא להתבלבל. מה מקור הבלבול? שאילו ישראל לא היו חוטאים בעגל, לא היה צריך משה רבנו לשבור את הלוחות, ולא היה צריך להביא לוחות שניים, ולא היה יורד בשעת הנעילה, ואומר סלחתי כדבריך, הנה יום הכיפורים. זה קבוע, התורה קבועה. כשמשה רבנו רצה להוריד את התורה, אמרו מלאכי השרת, לפני הקדוש ברוך הוא, חמדה גנוזה, תתקעד דורות. כמה זה תתקעד? 974 דורות, לא שנים. 974 דורות לפני בריאת העולם, גנוזה בבית גנזך, חמדה גנוזה. אתה מוריד אותה לבני האדם, הרי תביא אותה להם, עוד לא תתחיל כבר לחלל אותה. שבת ראשונה, היה מי שחילל אותה. לפני מתן תורה עוד. בסדר? זאת אומרת, יום הכיפורים קבוע. הוא התגלה בסיטואציה הזאת. כמו שהרבה דברים התגלו בסיטואציה מסוימת. יכול להיות שהיה משהו אחר, אנחנו לא יודעים. במציאות, בפועל, זה מה שקרה. אבל לא זה קבע שיש יום הכיפורים. כי לפעמים יש אנשים שטועים וחושבים שבגלל שהיה שום דבר, לכן התורה היום היא נראית כך, אחר, אז זה לא נצחית. לא, מכירים קורבנות, כי היו עמים פגנים, הבנתי, שטויות. אנחנו מדברים על מציאות של תורה, שהיא קבועה עוד לפני בריאת העולם, היא התגלתה במקרים, איך אומרים, הקלדנו במקלדת ארבעה קלידים ביחד, קפץ לנו לחלון העליון, יום הכיפורים. אבל זה נמצא. זה חשוב לדעת כללית בענייני תורה, שהתורה היא קבועה וקיימת. קביעה וקיימת. טוב, אומרת לנו התורה, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני ה' אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם וכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, ועניתם את נפשותיכם. בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. את הפסוק האחרון עוד נראה, אבל לשים לב שחוזרים, אני חושב, שלוש פעמים. שבת שבתון, מקרא קודש ועינוי נפש. אלה הם שני הדברים שכתובים בתורה. במילים אחרות, איסור מלאכה ועינוי. עינוי זה אכילה או שתייה. אלה הם הדברים שבהם אנחנו אומרים חיוב מהתורה. מצד אחד, קדושת היום, איסור מלאכה, מצד שני, עינוי. והשילוב הזה לא קיים בשום מקום אחר. כי מקום שמתענים, היום עצמו הוא יום בעייתי. המקום היחיד שזה גם עינוי ומצד שני גם קדושה, עלייה במדרגה, זה רק יום הכיפורים. זה לא הולך ביחד. כי חיי העולם הזה, קדושת העולם הזה מתבטאת בחיים שלמים מלאים. הווה אומר, אכילה או שתייה. ראש השנה, אחר כך סוכות. אין שמחה אלא בבשר, אלא שמחה אלא ביין. צריכים לאכול בראש השנה בשר. מה זה בשר? בשר בהמה? חיה בהמה? עוף זה לא רוצה בשר. פסוק מפורש, ואת הציפור? לא בשר, נכון? לא בתר. ביידיש, בסדר. ברור העניין? יפה. דרך אגב, אומרים לא לאכול מאכלים כבדים, לא לאכול בשר בערב יום הכיפורים, סעודה מפסקת. מה כן? עוף. עוף אוכלים, בשר לא. בסדר? עוד פעם, אמרנו, לא מנהגים, קודם כל את הבסיס, אבל כדי שנראה את זה. אז התורה מציינת לנו שני דברים. עינוי נפש ושביתה ממלאכה. יותר נכון, שביתה ממלאכה ועינוי נפש. שזה לכאורה תרתי דסתרי. האמת היא כזאת, שפעם שאלו את אחד הצדיקים, איך אתה מתייחס לתעניות? אז הוא שאל, מה זה תעניות? מה זה תענית? תענית? מה, אני אף פעם לא התעניתי. צדיק, אף פעם לא התענה. לא, תראו, אני מגיע ליום הכיפורים, אני כל הזמן בתפילה, בהתעלות הנפש, אני רק בערב פתאום מישהו אומר לי שלא אכלתי כל היום. לא הרגשתי בכלל שצריך לאכול. למה? כל כך בהתעלות, יום בשנה, לא מרגיש שצריך לאכול. הגיע מוותיקים להתפלל בבית הכנסת, יש כאלה שישנים גם בבית הכנסת, וצאת הכוכבים, הוא שומע את התקיעה, הוא מבין שיש אפשרות, כן, לסיים את היום, אבל באמת, צריכים לאכול. ומה תשע באב? אומר, תשע באב, מה זה? דיכאון עמוק. מישהו בדיכאון חושב על אוכל? או נזרק, לא אכפת לו מכלום, את עצמו לא מכיר. למי יש בכלל תיאבון לאכול בתשעה באב? זה ברור. אז אף פעם הוא לא התענה, אלא שבתשעה באב הוא בדיכאון, וביום הכיפורים הוא בהי. כמו מלאך, לא מרגיש שצריך לאכול. טוב, אז בסוף התברר שהוא לא אכל. בסדר, אבל זה מה שכתוב פה, שני החלקים. שביתה ממלאכה, עינוי נפש. וכמובן מופיע פה גם העונשים, אנחנו חומרים מתעסקים עם הקיום המעשי, העונשים, חומרים, מישהו אחר שיחפש מה העונש ולפי זה יחיה. אנחנו חיים לפי מה רצון השם בעולם. זה הבסיס שלנו. בכל מקרה, הפסוק האחרון, ופה הוא חשוב, חשוב ביותר. שבת שבתון הוא לכם, ואומר שביתה ממלאכה, שוב, והנתם את נפשותיכם. עינוי נפש, ואומר, אכילה או שתייה. ממשיך הפסוק ואומר, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. שואלים חכמים בגמרא, תחליטו. פסוק, כף זין אומר, אך בעשור לחודש השביעי, יום הכיפורים והנתם את נפשותיכם. פסוק למד בית אומר, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. לשון הגמרא, אם תשיעי לא עשירי, ואם עשירי לא תשיעי, תחליט. אמרת מקודם, בעשור, עכשיו אתה אומר לי בתשיעי, מכאן שיש דין תוספת יום הכיפורים מהתורה. צריך להתחיל להתענות בתשיעי, להגיע לעשירי, עד מוצאי העשירי. מכאן אמרו חכמים שיש דין תוספת יום הכיפורים. זאת אומרת, ביום הכיפורים אני חייב להפסיק לאכול מבעוד יום. המנהג הרווח בירושלים, 40 דקות לפני השקיעה. המנהג רווח במקומות אחרים, 20 דקות, חצי שעה, אפשר מפלג המנחה. אבל הדין הזה שתוספת הוא ביום הכיפורים. פה אני אוסיף ואומר, שיש מי שאומר שאם ביום הכיפורים, שקדושתו, חומרתו, פחותה משל שבת, צריכים דין תוספת, קל וחומר שבשבת צריך. אז אם ביום הכיפורים זה כתוב, אז ברור שבשבת גם דין תוספת שבת הוא מהתורה. יש מי שאומר, לא, ביום הכיפורים כתוב תוספת. באו חכמים ואמרו, אם ביום הכיפורים כתוב תוספת, בואו נתקן את זה גם לשבת. ממילא דין תוספת שבת היא דרבנן. ויש מי שאומר, שביום הכיפורים נכון כתוב בתורה שיש דין תוספת, שבת אין דין תוספת. לחלוטין. מה נפסקה הלכה? שיש דין תוספת. לא ראית עוד רבנה, לא משנה לי. יש דין תוספת. משהו. צריך להוסיף. ואנחנו שמהדרים בנושא הקדושה, חיים בארץ ישראל, זה כבר קדושה. לומדים תורה, מקיימים מצוות בארץ ישראל, זה קדושה בתוך קדושה. קודש קודשים. בסדר, זה מדרגה. אנחנו במדרגה כזאת, אנחנו מצדדים בדברי רבי יוסי. אמר רבי יוסי, יהי חלקי ממכניסי שבת בטבריה, מוצאי שבת בציפורי. מדוע? טבריה יושבת למטה, צד מערב זה קיר. טוב, היום בנו בקיר, אבל בסדר, זה צוק. השמש לא נראית מוקדם מאוד, מתחיל להחשיך מוקדם. מקבלים שבת מוקדם. לא מדברים פה על שעונים, מדברים פה על מציאות, טבע. אז יהיה חלקי ממכניסי שבת בטבריה, כמה שיותר קדושה, אבל בטבריה גם מוציאים שבת מוקדם, כי נהיה חושך מוקדם. אבל לא, ממוצאי שבת בציפורי. איפה ציפורי? ליד מצפר שהיה שם בין צומת גולני למוביל. זה ברור. היום צומת. מחלף. מחלף גולני, מחלף המוביל. פעם היה צמתים. שם למעלה. מה המיוחד שם למעלה? שרואים את הים התיכון. ואז השקיעה היא מאוד מאוד מאוחרת, מחשיך מאוחר. אומר רבי יוסי, תן לי כמה שיותר קדושה. אני פה בארץ ישראל, תן לי לקבל שבת מוקדם ולהוציא שבת מאוחר. בסדר, אנחנו שואפים לזה. כמה שיותר קדושה. אלא, שיש מי שאומר שבכלל אין חובה, שמור דרבנן, שמור דאורייתא, אבל ביום הכיפורים זה חובה דאורייתא. הוא אומר, ביום הכיפורים להדר בכניסת יום הכיפורים ובצאתו. כמובן. כמובן, שאנחנו לא מוסיפים איסורים על מה שאסור. זאת אומרת, ברגע שבאמת היה צאת הכוכבים עם דין תוספת, עוד רבע שעה, בצאת הכוכבים, זמן צאת יום הכיפורים, לא להמשיך להתענות. בסדר? אין עניין. להוסיף גם בעינוי. יש שום סיבה. קדושה אוהבים, אבל עינויים לא אוהבים. אנחנו אוהבים לחיות טוב. בסדר? זה חשוב פה. בכל מקרה, התורה מדברת איתנו על שני דברים, על קדושת היום ועל עינוי, והדבר השלישי, שהוא בעצם נספח פה, אבל הוא גם דבר חשוב, זה הנושא הזה של דין תוספת שבת. טוב, בכל מקרה, לענייננו, אנחנו נראה את סימן תפרש י"ב. סימן תפרש י"ב, אתם יודעים, אולי אפילו תפרש י"א. אפשר גם תפרש י"א. בסדר? יום הכיפורים, אמרנו שמדברים על עצם היום, עצם המצוות או האיסורים. יש לפני, יש אחרי, שיעור הבא נראה ככה קצת יותר. יום הכיפורים ללא כיומו לכל דבר. ומה הם הדברים האסורים בו? נשים לב, מלאכה, אכילה ושתייה. שמים לב לשני הדברים שמצרף אותם ביחד, השולחן ערוך. מלאכה, אכילה ושתייה, כי זה בעצם מה שכתוב בפסוקים. עינוי ואיסור מלאכה. רחיצה, מלאכה, אכילה ושתייה. מוסיפים, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. ואין חיוב כרת אלא על מלאכה ואכילה ושתייה. למה? כי זה בדיוק מה שראינו בפסוקים בפרשת אמור, פרק כ"ג, ויקרא, ראינו שם את העניין הזה של אכילה, שתייה ואיסור מלאכה. אומר השולחן ערוך, כל מלאכה שחייבים עליה בשבת, חייבים עליה ביום כיפור. בדיוק אותם למתת אבות מלאכה. מה שאסור בשבת, אסור ביום כיפור. זה לא כמו יום טוב. שביום טוב מלאכת אוכל נפש מותרת. יום כיפור הוא דומה יותר, מבחינת האיסורים, לשבת. וכל שבשבת פטור אבל אסור, גם ביום הכיפורים כן. אלא שבשבת, הגענו פה לעונשים, שאנו כבר קצת הכרנו אותם, אבל לא הסברנו יותר, אלא שבשבת זדונו בסקילה, ויום הכיפורים זדונו בחרט. וכל שאסרו לטלטלו בשבת, אסרו לטלטלו ביום הכיפורים. ויתירו לקנב ירק, ולפצוע אגוזים מן המלכה או למעלה, כשחל בחול. והעידנה נהגו לאסור. להתחיל לעשות סלט, כדי שלא יצטרכו במוצאי יום הכיפורים, לחכות המון זמן. אז לחתוך ירק. ומה אומר השולחן ערוך? העידנה, מה זה העידנה? זמננו. זמננו של מי? של השולחן ערוך כבר. כן? וגם קודמים לו. הוא לא המציא את זה. כן? העידנה, נהגו לאסור. למה? הרבה פעמים קורה, וזה מה שקרה פה, נראה את המשנה ברורה. תראו, המשנה ברורה אומרת זה. אפילו שבדורות האחרונים, התחילו לקלקל ולמהר לעשות דברים אלו קודם המנחה. לפיכך ביטלו ליתר דקניבת ירק ופציעת אגוזים לגמרי. בסדר? רואים שאנשים מתחילים לא לשמור על מי, איך אומרים, על גבולות גזרה. כן? מתחילים יותר מוקדם ויותר דברים. ואמרת לו, זה מותר, אם זה מותר, למה זה מותר וזה אסור? אז כבר הכל מותר. וקיצור, ברגע שלא, יכולים שלא לומדים טוב, איך אמרתי פעם, בן אדם שלא לומד, יש לו שתי אפשרויות. או שהוא נפל לקרשים, צריך בוא נאמר ככה, בן אדם שלא לומד נפל לקרשים. או שהוא נפל לגובה, או שהוא נפל לעומק. מה פירוש? אדם שלא יודע, או שהוא מחמיר על כל המערכת, הוא לא יודע מה מותר. הוא לא למד. הכל אסור. איך אמר למישהו, אצלכם, הכל אסור. זה אסור, זה אסור, זה אסור. גמרנו, יום כיפורים הכל אסור. אין יותר מה ללמוד. הכל אסור. שבת הכל אסור. למה הוא אומר את זה? הוא לא למד. צד שני, יבוא בן אדם שלא יודע. אם הוא לא יודע, מה הוא יגיד? למה אסור? הכל מותר. מי היחיד? כן, קבוצה, אוכלוסייה. היחיד שיודע מה מותר, מה אסור, ויכול לבוא ולהגיד באמת מה מותר ומה אסור, זה מי שישב ולמד. מי שיושב ולומד, יודע באיזה מקומות מותר, באיזה מקומות אסור, באיזה מקומות אפשר להקל, באיזה מקומות אפשר להחמיר, או כדאי להחמיר. מי שלא, הולך על מערכת קבועה, פעם מישהו אמר לו, זהו זה, עד סוף החיים. יכול להיות שאמר לו דברים נכונים, אבל מסגרת כזאת שהיא לא, נקרא לזה גם ממצה את האפשרויות. התפקיד שלנו זה מיצוי הקיים. אמרנו פעם, לא מצוינות, אלא מצוינות. תכניס את היוד, את שם השם באמצע. ואז אתה ממצה את מה שיש בך. המיצוי בא על ידי זה שאני לומד מה האפשרויות. טוב, אומר על שולחן ערוך, שהיום אין דבר כזה, כל מה שאסור ביום, אסור גם בלילה. וממתי אסור בלילה? בתשיעי לחודש בערב, בערב הזה תשביתו שבתכם. ואומר, תוספת. במילים אחרות, מתי כניסת יום הכיפורים בירושלים? נגיד, הרבה דוקף להשקיע, כמה זה? שש? נגיד השנה, שש וחמישה. שש וחמישה, אנחנו אחרי הכל. זאת אומרת, אחרי צחצוח, שיניים, הבית מסודר ואורגן. צריך כל מה שצריך. הכל מסודר ואורגן, שש וחמישה עזבנו את הבית, שש ועשרה מתחילים תפילה. ספרדים לחי אלי תשוקתי, הוידוי הגדול הזה. בסדר? זה דבר יסודי. טוב, איך? לא חייבים, אפשר, לא חייבים. טוב. האוכל ביום הכיפורים, אומר השולחן ערוך, תפרש י' ב', ככותבת הגסה חייב, והוא פחות מקבצה מעט. אנחנו אומרים בעצם כזית וחצי. ושיעור זה שווה לכל אדם, בין לננס, בין לאוג מלך הבשן. כל האוכלים מצטרפים לשיעור זה, אפילו מלח שעל הבשר וציר שעל הירק. אבל אכילה ושתייה אינה מצטרפות. נשים לב לדבר הזה, שאנחנו אותו אומרים, לגבי אם מישהו חס ושלום, יש לו איזשהו היתר מרב, וכל אחד צריך היתר פרטני. אין כאן היתרים גורפים. היתר פרטני לאדם מסוים, בעקבות מצב רפואי מסוים, אישי, כן, לאכול שיעורים, מה שנקרא, לשתות לשיעורים. זה בדיוק העניין של השיעור. בסדר? שתייה לבד, אכילה לבד. מותר לו שיעור שתייה ומשיעור אכילה באותו זמן. זה לא מצטרף אחד לשני. אבל רטיבות, רוטב, ציר שעל גבי האוכל נחשב כחלק מהאוכל. בסדר? לשים לב לדבר. אפילו שזה נוזל, אבל הוא קשור לאוכל. אומר השולחן ערוך, אכל וחזר ואכל, אם יש מתחילת אכילה ראשונה, עד סוף אכילה האחרונה כדי אכילת פרס, מצטרפים. ואם לאו, אין מצטרפים. זאת אומרת, אם אני רוצה לא, שלא יצטרף לי האוכל, כן? כמות האכילה שאכלתי בלי שאני מבין, זאת אומרת, בלי שאני עובר על האיסור הממשי של אכילת כותבת הגסה, זה צריך שיהיה כדי אכילת פרס. כמה זה שיעור אכילת פרס? יש שומרים ארבע ביצים ויש שומרים שלוש ביצים, במילים שלנו, מבחינתנו, בין שבע לתשע דקות. זאת אומרת, אם בן אדם אוכל את השיעור שעדיין לא מתחייבים בו, אסור לאכול כלום, להווה ידוע. חצי שיעור אסור מהתורה. כן, צריך לדעת את זה. אין דבר כזה טוב שהאדם מותר לו לאכול משהו, או בשבת לעשות איזושהי מלאכה, חצי מלאכה. או באיסור מאכלות אסורים, הוא אכל חצי כזית. כשהוא אכל חצי כזית, כשהוא עבר חצי איסור, לא מחייבים אותו בעונש הקבוע בחוק. אבל קלקול נעשה. איסור נעשה. במילים שלנו, חצי איסור, חצי שיעור, איסורו מדאורייתא. נקרא לזה את המושג של חכמים. חצי שיעור הוא אסור מהתורה. אלא, שבשעת הצורך, כשאין ברירה, אז הוא אומר, טוב, אם עשית חצי שיעור, לא התחייבת בעונש, הקבוע בחוק, לא ביטלת את היום. זאת אומרת, בן אדם שאוכל למשל לשיעורים, ואומר את הכמות שהיא לא אסורה עד מרחק, זאת אומרת, בהפרשים של אכילת פרס, כן, הוא בעצם נחשב שהוא צם ביום הכיפורים. יש כאלה שאומרים להם לאכול כמות שלמה, אין ברירה, כוח נפש דוחה הכל. אבל לגבי האכילה של שיעורים, זה רק במקרה שאין שום ברירה אחרת. ואנחנו אומרים ש... בוא נאמר, מסיום האכילה, עד תחילת האכילה הבאה, או מסיום השתייה, עד תחילת השתייה הבאה, לפחות 7 דקות. יש מי שאומר יותר, לפחות 7 דקות, ברגע שיש הפרש כזה, לא נחשב שהאדם אוכל ברצף, אלא הוא אוכל מה שנקרא לשיעורים, והוא נחשב כאדם שמתענה ביום הכיפורים, הוא לא ביטל את התענית. כשחס ושלום, מי שצריך, אין דבר כזה, שאוכל רגיל. אם יש צורך, עוד פעם, זה פרטני, זה אישי. כל אחד לפי מה שהוא, מברר אצל הרופא מה הבעיה, ובא לרב כדי להבין מה מותר לו ומה אסור לו. ולכן, באזור שיעור של, נקרא לזה כך, 25 סמ"ק, 25 גרם, לכל הדעות, לכל השיטות, יש אפשרות פעם בשבע דקות, אם מישהו צריך. בסדר? שותה מים, 25 סמ"ק, עשיתי חשבון פעם למישהו שהיה צריך בעיות בכליות, אבנים בכליות, אסור לו לצום. יכול לעשות נזק גדול. יכול לעשות נזק גדול. אמרתי לו, 25 סמ"ק פעם בשבע דקות, זה אומר באזור 220 סמ"ק בשעה, נכון? כמה זה ב-10 שעות? יותר משני ליטר. ביום זה כמעט 3 ליטר. זה יותר ממה שהוא שותה כל יום רגיל. אז אני חושב שהוא צם. בסדר? אז לכן צריך כל דבר פרטני לקבל הדרכה מרב, ולא לרחם על הרב. בשביל זה הוא קיים, לענות על שאלות. כן, מה השאלה? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שיהיה כולם לאור. מה פתאום? סימן תפרשתת זין. בסדר? לשאלה שלך. ילדים קטנים. התינוקות מותרים בכל אלה. מה זה בכל אלה? כל מה שרציתי ללמד. מהסימן הזה תפרשת ב' עד תפרשתת ו'. בסדר? חוץ מנעילת הסנדל. שאין חוששים כל כך אם לא ינעלו. קטן בין 9 שנים שלמות ובין 10 שנים שלמות. מחלכים אותו לשעות. כיצד הרגיל לאכול ב2 שעות ביום, מאכילים אותו ב3. הרגיל לאכול ב3, מאכילים אותו ב4. לפי כוח הבן מוסיפים לענות אותו בשעות. בין 11, בין זכר, בין נקבה, מתענים ומשלימים מדברי סופרים כדי לחלכם במצוות. ברור? חינוך, שנה, שנתיים לפני הבר מצווה, בת מצווה, אפשר לחנך לתענית שלמה, אבל לא קודם. בסדר, זוכר שתמיד היינו גיבורים גדולים, ואבא אומר, אתה עכשיו הולך לאכול. אבא, יש לי כוח. עוד משתוללים עם הילדים, אתה יודע. יש לי כוח, אתה עכשיו הולך לאכול. שלחה. אל תקפוץ לי על מדרגות. מי שמקיים את ההלכה לפי סדר, ימשיך אותה כל החיים. לפעמים הקיצורי דרכים, אנחנו אחר כך שואלים שאלות. תגיע לכל מקום שאתה צריך להגיע בזמן המתאים. אתה שקופץ מהר, גם נופל מהר. אז דבר חשוב, בכל התחומים שקיום מצוות, כללית אני אומר את זה. לפעמים אנשים חושבים, הילדים שלי, אני יודע מה, כל מיני כאלה דברים. עזוב, עזוב. הילד שלך אין כמוהו בכל העולם. אין כמוהו. אבל שיתנהג כמו כולם. בסדר? היה לי מקרה כזה גם. אחד הילדים שלי רצה, זה היה משהו בתלמוד תורה היה, לא משנה מה. אמרתי לו, בוא, יש רב, הולכים לישון. ומי נכנסנו? ראש הישיבה, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה. אז אמרתי לו, הרב, בן יש שאלה. שואל את אבא שלו, לא, שואל את הרב. אבל 10, 11. שואל את הרב, כן, מה השאלה? תשובה ברורה של הרב שפירא. מה עושים כל הילדים בכיתה? תעשה גם אתה. אחר כך, בהזדמנות אחרת, שואלתי הרב, באמת זה בא ממנו או ש... זה אווירה מבחוץ או משהו כזה? אמרתי לו, זה בא ממנו. אמרתי לו, לא משנה. שניים כמו כולם. זה כלל, כי לפעמים אנשים חושבים שקופצים על מדרגות, וואו, גאון, ידידי. את הגאונים, תשאיר אותם שיצאו בזמן. בינתיים שימשיך לגדול כמו שצריך לגדול. בסדר, כאלה שלא משחקים עם הילדים כשהם קטנים, הילדים משחקים אחרי הבר מצווה. הרי בסוף כולם משחקים, נכון? ראית מישהו שלא קופץ על עצים? לא משחק כדורגל? ראית? אם לא נתת לו כשהוא הקטן, תלמד משניות, תלמד זה, תלמד זה, מכירים את ההורים האלה? הילדים הצדיקים? תלמד, 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 בגיל 14 מה הוא עושה? עכשיו הוא הולך שבת, שחק כדורגל. יש סדר לגדילה. טוב, יאללה, לא הנושא שלנו. בכל מקרה לענייננו, בסדר? זה הנושא שהשולחן ערוך מדבר עליו. נמשיך קדימה. סעיף A, אומר השולחן ערוך, הדבין על שיעור, ראינו לחיוב כרת או חטאת, אבל איסור העיקה בכל שיעור, זה מה שאמרנו, שחצי איסור, חצי שיעור, כן? אסור מהתורה. טוב. תפרשות ג' סליחה, סעיף ת' בתפרשות ב' דיברנו על אוכל. השוטה ביום כיפור מלוא לוגמיו חייב ומשארים בכל אדם לפי מה שהוא. מה ראינו על אוכל? האכילה שווה לכל אדם, בין לננס בין לאורג מלך הבשן, אבל שתייה זה הולך לפי האדם ומשארים בכל אדם לפי מה שהוא, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, ולא מלוא לוגמיו ממש, אלא כדי שיסלקנו לצד אחד בפיו ויראה כמלוא לוגמיו, והוא פחות מרביעית באדם בינוני. וכל המשקיעים מצטרפים לי כשיעור. עוד פעם, אמרנו, 25 סמ"ק, זה חומרה גם, אפילו אולי 30, כן? אין בעיה, אפשר לשתות פעם בשבע דקות. אבל כדי שנהיה שקטים, לדעתי זה מספיק ביותר. מי ששותה פעם בשבע דקות, שני שלוקים זה... זה ממש מרווה את הגוף. רק מה שחשוב זה, אמנם אנחנו כבר נמצאים יום קודם, אבל מה שחשוב ביותר זה שלשתות המון כבר מעכשיו, כלומר אתמול. כי אם שותים ביום שלישי אחרי הצהריים, בערב יום הכיפורים אחרי הצהריים שותים, הרבה, תוך שעה זה יוצא החוצה. צריכים לגרום לכך שיצא ויישאר, הגוף רווי. זה מה שחשוב. בין לגברים, וקל וחומר לנשים, שאצלם הססמוגרף הוא יותר גדול, יותר עדין, שכל שינוי קטן יכול לגרום לאובדן נוזלים, מה שנקרא. אז לשתות הרבה הרבה הרבה, כמה שיותר מוקדם לפני, לא ברגע האחרון. טוב, זה לגבי שתייה. שתה, סעיף י', שתה מעט וחזר ושתה, אם יש מתחילת שתייה הראשונה, עד סוף שתייה האחרונה כדי שתיית רביעית, מצטרפים לכשיעור. ואם לא, ואין מצטרפים. ושראו ששיעור צירוף השתיות כדי אכילת פרס, כמו צירוף האכילות, וזה מה שאמרנו בתחילה. בסדר, בין שתייה, בין אוכל, פעם בשבע דקות, את השיעור המותר למי שנזקק, עוד פעם. לאדם שלא נזקק אין שום היתר. יש אפילו לא לגוע באוכל. טוב, אישה שמאכילה את הילדים, בעל שמאכיל את הילדים, אז אין לו ברירה, הוא חייב לגוע באוכל. אבל אדם אחר גם לא מושיט ידו לאוכל. תפרשות ג' אסור לרחוץ ביום הכיפורים בין בחמין, בין בצונן, ואפילו להושיט אצבעו במים אסור. אם היו ידיו ורגליו או שאר גופו מלוכלכים בטיט או בצועה, או שנטף דם מחותמו, מותר לרחצם שלא אסור אלא רחיצה של תענוג. ולכן, נוטל אדם ידיו שחרית. אמרנו, למה נוטלים ידיים שחרית? שתי שיטות, ראש רשב"א. למה נוטלים ידיים שחרית? ידיים עסקניות או... רוח רעה. הרי אומרים, בידך הפקיד רוחי. אחר כך מחזרי נשמות, נפגרים מתים. כיוון שהיה פגר מת, יש טומאה. אז שתי השיטות אנחנו פוסקים. לכן גם אם מישהו ישן עם סרבל, חסין אש וכפפות נומקס, אז צריך לטול ידיים בבוקר. נכון? הוא לא נגע בשום מקום, שום דבר. ישן עם כפפות. סרבל, לא יכול לגוע בשום מקום. בכל זאת, בגלל רוח רעה צריך לטול ידיים. בסדר? זה ברור. שתי השיטות נפסקו להלכה. בכל מקרה, כיוון שצריך לטול ידיים, מברך נטילת ידיים ויזהר שלא ייטול אלא עד סוף קשרי אצבעותיו. וזה אומר עד, רואים סוף קשרי אצבעותיו. זה בעצם מה שמותר לנו לטול ידיים. וכן אם מישהו הולך לשירותים, או נגע במקום שלא צריך לגוע וצריך לחוץ ידיים, עד סוף קשרי האצבעות. מינימום של מינימום. אז למה אנחנו באמצע השנה נוטלים ידיים עד פרק היד? כי זה לכתחילה. לכן יש כאלה שבמוצאי יום הכיפורים, לפני שרוצים לאכול, לפני ברכת לבנה, מה עושים? הולכים איתו לידיים, אז מידת חסידות, זה לא חובה. מידת חסידות בלבד. כהנים נותנים ידיים עד פרק. עד הפרק. אבל נותנים ידיים לברכת כהנים. כי זה שתי נטילות נפרדות. יש פה כהן? יש פה כהן? אין פה כהן. שו, מה זה בית מדרש בלי כהן? טוב, ראש הישיבה חופף עלינו כל היום. הוא כהן. רוחו נמצאת בכל מקום במכון, במכון, אז יש לנו פה כהן. בכל מקרה, תמיד, גם כהן שנטל ידיים, והוא עם קרוקס, לא יודע מה, לא צריך לפתוח את הנעליים. כשרוצה לעלות לברכת כהנים, צריך לטול עוד פעם ידיים. למה? יש הבדל בין נטילת ידיים ליום-יום, לבין נטילת ידיים לעבודה. זה כמו חולין ותרומה. זה נטילה בדרגה יותר גבוהה, אותה נטילה. אבל לצורך, המחשבה צריכה להיות לצורך עבודה. אז אם הוא נטל לצורך העבודה כבר לפני שהוא בא לבית הכנסת, קשה לו ללכת, לא יודע מה, אין בעיה. אבל הוא חייב שתהיה נטילה נוספת. טוב. אם מטיל מים ושפשף בידו, עשה צרכה וקניח, מותר לרחוץ, דעה ולידיו מלוכלכות, ובכל מקרה מבחינתנו שיחסים לחדר שירותים, כן, בחדר שירותים אנחנו יודעים שזה כבר דורש נטילה. עצם הכניסה למקום, מקום של טומאה, כבר דורש נטילה, אז בשיחס השירותים, גם אם לקחת רק נייר כדי לקנח את האף, אז הוא צריך לטול ידיים אחר כך, כמו מי שהיה בשירותים. ההולך לבית המדרש, סעיף ה', או להגביל פני רבו, טוב, נכנס במים, אפילו שלא צריך, אין לנו את זה היום. בכל מקרה, סעיף י' א' אומר השולחן ערוך, מי שראה קרי בזמן הזה ביום הכיפורים, אם לך הוא מקנחו במפה ודיו, ואם יווה שהוא שנתלכלך או חרץ מקומות ומחלכים, בו לבד ומתפלל. ואסור לרחוץ גופו ולטבול, אף על פי שבשאר ימות השנה הוא רגיל לטבול לתפילה. בסדר? זה שולחן ערוך, ויש מה מקובלים שכתבו שילך לטבול. אבל המקוואות סגורים. איפה הוא יעשה את זה? אני לא יודע. 9 קבין מים שאובים, הווה אומר 13.5 ליטר. זה שיטת המקובלים, לפי מרן, בשום אופן לא טובלים. ובאמת, בעיה גדולה, אני רק אולי אזכיר את הדבר הזה, כיוון ששנים אחרונות יותר מדי אנשים התקשרו לשאול את השאלה הזאת. כי חכמים מתייחסים מאוד בחומרה לעניין הזה של... תראו, בתף רשת את וב סעיף ב', בואו אני אקרא את זה, כי קשה לי להוציא את הדברים האלה לא בגלל החוסר נעימות, אלא בחומרתם. בדברים חמורים אני מעדיף, חמורים שאנשים יראו את זה לבד, כן. שנהיה יותר חיוביים ויותר חיוניים. השולחן ערוך בסימן רשת את וב, תף רשת את וב סעיף ב' אומר, הרואה כלי בליל יום הכיפורים ידאג כל השנה. אם עלתה לו שנה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. יש את המקל ויש את הגזר. טוב, אבל שאף אחד לא יחפש את זה. דבר אחד, לשים לב, אני אומר, לעניין הזה. יש דבר שהוא גורם, לדעתי ברור, לעניין הזה. לא לישון תחת מזגן ביום הכיפורים. לא לישון במקום שאתה חשוף למזגן. כי ברגע שהגוף מתקרר מהמזגן, הוא מתחמם מבפנים. הכל ברור עכשיו? מבינים מה אני מדבר? ולשנים האחרונות, שאני שומע את הטלפונים במוצאי יום הכיפורים של האנשים שממש בלב שבור, הרב, מה קרה לי? ואני אומר, ישנת תחת מזגן, והתשובה היא חיובית. פטנט של הרב בן טוב, זכר צדיק לברכה. רק על המקום, על הגוף, לשים שמיכה חמה. קפל שמיכה, רוחב, על המקום, לא רגליים. בסדר? זה נכון לכל השנה. נכון לכל השנה. יש עוד דבר, ראיתי אותו דווקא אתמול. אתם יודעים, אולי גם אני אגיד אותו, על אף שזה לא שייך לפה. חשוב אבל הדבר הזה. הקף החיים מביא שביום... כן. הקף החיים בסימן תפרש יוטט, סעיף קטן ממתת, שרוצה שירשום לעצמו. בליל יום הכיפורים נוהגים לקרות אחר כל סדר תפילת ערבית, 4 מזמורים הראשונים שבספר תהילים. בסדר? בסידורים, ספרדים לפחות מופיע, אשכנזי, בסדר? לא יודע אם שם מופיע, אבל אני חושב שגם מופיע. בסדר? נוהגים לקרוא אחר כוסר תפילת ערבית, ארבעה מזמורים ראשונים של ספר תהילים, והם אשרי, אשרי האיש אשר לא הלך, למה רגשו גויים, מזמור לדוד, למנצח מנגינות עד לבטח. וסגולה היא כי יש בהם יש תיבות. מה זה יש? 310 תיבות. עם ארבעת המזמורים. כן? מזמור. כמניין? קרי. שי. כמניין קרי. ומי שקורא אותם ומכוון בהם, לא יראה קרי בליל יום הכיפורים ההוא. בסדר? לשים לב לדבר הזה. זה פטנט שראיתי אותו השבוע. שבת האחרונה ראיתי את זה, לדעתי אפשר להשתמש בזה כל פעם. וזה מופיע מכתבי הארי. אבל כותב לנו הכף החיים שכל הסיבה שאומרים את ארבעה פרקי תהילים זה להישמר מקרי על ידי 310 מילים של ארבעת הפרקים הראשונים. אז מה, איך אומרים? ברגע זה גילינו סגולה נוספת על שאר כל הדברים. וכמובן, אדם צריך לזהר מבחינה פיזיולוגית. מבחינה פיזיולוגית, הווה אומר שהוא ייקח משהו חם וישים על המרכז של הגוף, לא על הרגליים. בסדר? זה היסוד לכל. טוב, דבר נוסף זה, אסור לסוך אפילו מקצת גופו, אפילו אינו אלא לאוויר הזוהמה, אבל אם הוא חולה אפילו אין בו סכנה, שיש לו חטטים בראשו מותר. אסור לנעול סנדל או מנעל של אור, אפילו קבא כי תאה וכה יצא בו, אפילו של עצו מחופי אור אסור. אבל של גמר ושל קש או של בגד או שער מינים מותר, אפילו לצאת בהם לרשות הרבים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים ביסוד הזה של נעילת הסנדל. במילים אחרות, כיסינו את כל הלכות יום הכיפורים בזמן קצר. עברנו את הסימנים, נכון שיש עוד הרבה מה לדבר, אבל באופן עקרוני ראינו מה דין תורה ומה הדינים האחרים, ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שאנחנו, בעזרת השם, נזכה לשמור על יום הכיפורים כהלכתו, נזכה להיות בטהרה, נזכה להיות בקדושה, מתוך כך, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה, נזכה לבניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן. אנחנו, הפסקה של שתי דקות, דקה וחצי, ולאחר מכן, את העניין הזה של סדר התפילה וההתייחסות שלנו ליום הכיפורים, ופה הבאתי, צילמתי מתוך כף החיים, שנראה את זה קצת בצורה יותר רחבה. בסדר, אז דקה וחצי, התאוששות מה שנקרא.